עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי
בוקר טוב, הבוקר השישי של השבוע והראשון של סוף השבוע. זוכרים את החורף? מהחלון וגם בתחזית נראה שהוא כבר מאחורינו, אבל לכו תדעו. הרבה דברים קרו השבוע ויודעים מה הכי קל לפתוח את התוכנית עם אחד מאלה שעשו כותרות. אבל לא, כי יש דברים קצת יותר חשובים. בואו נדבר על גבולות הסתירה. ראיתם ארץ נהדרת השבוע? באחד המערכונים שם ציינו את יום הזה לא השואה הבינלאומי. לא מערכון על השואה, לא דחקה על ניצולים, לא צחוק מהטרגדיה, אבל לא לכולם העניין הזה היה ברור. הצל למשל, פעם ראפר, היום פעיל, בעיקר בצד ימין בפיד שלכם בפייסבוק. הוא העלה למחרת השידור סרטון בו מצולמת ניצולת שואה כשהיא מתקשרת לשר התקשורת ומוחה בדמעות על המערכון ההוא. שיחה כואבת ומציקה, כתב הצל בפוסט, שפל מוסרי שהשמאלנים מהתקשורת הגיעו אליו. תתביישו לכם שם, בארץ נהדרת, חבורה של כלומניקים חסרי מצפון. המערכון של ארץ נהדרת, מיותר לציין, היה רחוק מלבזות את השואה או את זכר הנספים. אבל כרגיל, העובדות לא משתתפות במשחק הזה. כאן לא ממש צריך להתאמץ כדי לצבוע אפילו את השואה בשחור ובלבן, ולהפוך אותה לעוד זירת מאבק בין שמאל לימין. תקראו את התגובות לפוסט ותבינו. כמה ציני הוא הניצול של הזיכרון הטרגי המקודש הזה של שורדת שואה שאלוהים, אם היה שם, יודע מה עברה. אבל מה זה משנה? העיקר שהסרטון יעשה את העבודה המשחררת ואולי יביא 6 מיליון צפיות. אתם קולטים שגם על קונצנזוס כמו השואה אנחנו מצליחים לריב? על למי מותר ולמה אסור להשוות? שאפילו בשואה אנחנו תופסים צד. ומה הלאה? לא נעמוד יחד בצפירה? ועל מה נריב בהמשך? על חללי מערכות ישראל? אלה שממשיכים למות רק כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות? מה קורה לנו? ובואו, מתי בפעם האחרונה עשיתם, עשינו, עשיתי משהו למען ניצולי השואה? תרמנו תנור או ארוחה חמה או סתם באנו לדבר איתם ובעיקר להקשיב למה שהם רוצים לספר. השואה הזאת משותפת לכולנו, כמו חורבן הבית שהעם היהודי ידע כבר פעמיים, ובשתיהן זה קרה בגלל שנאת חינם. וכשזה יקרה בפעם השלישית אז שיהיה בהצלחה, לכל הצדדים. אני בטוח שהצל כבר ידאג להעלות סרטון. הבוקר השישי, כאן איתכם בשעה הקרובה, באהבה ובחינם. אז בואו נתחיל. ילדים, לא פחדנו סתם לחיות, בלי המינוס הצעות, בלי לתלות את התקוות, כמו כביסה על חבלים, כמו איזה 2 משוגעים. בחוף, שמרנו רגעים בלב, שתינו את הנוף, ואת היית יפה כמו פרח, שאסור היה לקטוף, רציתי רק לקטוף אותך, רציתי לקטוף. כמו איזה 2 משוגעים בחוף, שמרנו רגעים בלב, שתינו את הנוף, ואת היית יפה כמו פרח, שאסור היה לקטוף, רציתי רק לקטוף אותך, רציתי לקטוף. כמו איזה 2 משוגעים בואי נרוץ רחוק ברגליים יחפות מזיכרונות ואכזבות שאז רצינו לשחרר כמעט ויתרנו על עצמנו נברח רחוק מהשגרה כמו אז שהסתפקנו באושר הפשוט כמו איזה 2 משוגעים בחוף שמרנו רגעים בלב שתינו את הנוף ואת היית יפה כמו פרח שאסור היה לקטוף רציתי רק לקטוף אותך רציתי לקטוף כמו איזה 2 משוגעים בחוף שמרנו רגעים בלב שתינו את הנוף ואת היית יפה כמו פרח שאסור היה לקטוף רציתי רק לקטוף אותך רציתי לקטוף כמו איזה 2 משוגעים רק לקטוף אותך, רציתי לקטוף כמו איזה 2 משוגעים
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
האורח המרכזי שלי הבוקר יסגור בעוד פחות משנה קדנציה ראשונה כראש מועצה, תפקיד שאליו הגיע אחרי קריירה עשירה בעיתונות. בוקר טוב רפיק חלבי, ראש מועצת דליית אל כרמל.
בוקר טוב לכל המאזינים.
אתה פעם שידרת בשעה הזו בדיוק, בתחנה הזאת, באולפן הזה, אתה מתגעגע קצת?
תראה, האמת שאני, אחרי שעזבתי את עסקי הטלוויזיה,
כן.
נשאר לי משהו קטן מאוד שאני עושה אותו מדי שבוע בימי שישי באוף פריים טיים ברשת. אבל רדיו תמיד הייתה אהבה בלתי ניתנת לנטישה. ולכן אני תמיד אוהב את המיקרופון, המיקרופון הוא פשוט מדהים, ומה שמדהים במיקרופון זה האינטימיות של התא הקטן, שבעצם נדמה לך שאתה לבד עם המרויה שלך, ואתה לא ממש בטוח ויודע שכל כך הרבה אנשים מאזינים לך בחוץ. לכן אני מתגעגע על המיקרופון.
אז אנחנו שמחים שאתה כאן איתנו. לפני 4 שנים הצהרת שהחלום שלך הוא להפוך את דליית אל כרמל לכפר הייטק. מה קרה מאז?
אוקיי, זאת שאלה מאוד טובה. כן. דליית אל כרמל, קודם כל עברה תהליכים ושדרוג מדהים בכמה נושאים. הנושא הראשון, נושא הרווחה, ונושא החינוך, נושא התשתיות, ההתעלות האנרגטית, הנראות של היישוב. בימים האלה מבקרים אצלנו כל ראשי משרד התקשורת, כולל שר התקשורת שאתמול ביום חמישי ביקר אצלנו, ואנחנו מנסים להצטרף, לא מנסים, אנחנו בונים תוכניות להיות עיר חכמה, כפר חכם אם תרצה. ובין השאר להתקין מערכת וי-פיי בכל גוף תאורה, להכניס דברים חדשניים ליישוב, ושני מפעלי הייטק ביישוב, שני מפעלים קטנים אמנם, אבל בסך הכל אתה צריך לדעת שהרבה מאוד מבני הכפר עובדים בהייטק, אם זה בחיפה ואם זה במגדל העמק או ביוקנעם, וגם ביבנה. בגדול אנחנו בדרך לשדרג את היישוב מבחינת איך נקרא לזה, העיר החכמה, אבל אנחנו עוד רחוקים מאוד מאוד ממה שאני מצפה.
אז אני אשאל שאלה שאולי הרבה שכנים שלכם כאן בחיפה ובקריות ובאזור שואלים, מה צריך לקרות כדי שדליית אל כרמל תפסיק להיות מזוהה רק עם פיטה דרוזית ופיטה עם זאטר ועם השוק, ואתה יודע, תקרה שם הקפיצה הזו הגדולה שאנחנו גם השכנים של דליית אל כרמל מצפים לה?
כן, אז קודם כל, יפה שאלת, ומאחר ושנים רבות לימדתי באקדמיה, וגם עסקתי בתקשורת, אז אנחנו מכירים את כוחה של סטיגמה, או כוחו של סטריאוטיפ. הפיטה לבנה וזאטר ושמן זית, זה תמיד ילווה אותנו כנראה. אבל זה חלק מהסטיגמה או מהמגירות שאנחנו פותחים כל פעם שמתייחסים לאזור שאנחנו מכירים אותו פחות. תמיד יש לי תחושה שמישהו בא לבקר בדליית אל כרמל וכותב אחר כך, כאילו מרגרט מיד, איזה אנתרופולוג שבא לבקר. כן, זה שבט מרוחק. דליית אל כרמל יש בה מסעדות קולינריות מדהימות, מסעדות ממש ברמה גבוהה, מסעדות שף, מסעדות קשרות דרך אגב לכל מי שרוצה לבוא לאכול בדליית אל כרמל. כך שזה לא רק האוכל המזוהה שאנחנו מכירים אותו. מצד שני, דליית אל כרמל זה כפר של הרבה מאוד אנשים שהגיעו רחוק רחוק, אם זה במערכת המשפט ואם זה במערכת הצבא ואם זה באקדמיה. ולכן דליית אל כרמל היא הרבה 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 יותר מתקדמת מכל סטיגמה.
תראה, בסוף אני חושב שכל הסיפור הזה מונח אולי על כתפיהם של צעירי דליית אל כרמל. יש להן סיבות היום להישאר בדליית אל כרמל ולא לעזוב. אנחנו רואים את זה שזה גם מתחיל כבר בגיל, אולי גיל התיכון, אולי קצת לפני זה, שהרבה מהתלמידים מדליית אל כרמל הולכים בוחרים, או בוחרים עבורם, הוריהם, ללמוד בחיפה.
קודם כל, אני למדתי בחיפה.
נכון.
2-3 מהילדים שלי למדו בחיפה.
כן.
3-4 בעכשיו, בינתיים, 4 מהנכדים שילמדו בחיפה. אין בזה פסול. אין הרבה, אין אותם מספרים שהיו בעבר, כמה שמערכת החינוך בדליית אל כרמל השתפרה מאוד. למשל, בתיכון, אנחנו מתקרבים עכשיו לאחוז בגרות שמתקרב ל-80%. אנחנו במצב, היינו בין המקומות הראשונים בארץ. ולכן, דליית אל כרמל בחינוך השתפרה מאוד. אבל, נכון, יש תלמידים, משפחות שרוצות שילדים שלהם ילמדו מגמות שעדיין אין כאן. למשל, הנכדה שלי הייתה מצטיינת שכבתית במגמת התיאטרון בבית הספר הריאלי. ולכן, זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, ניתן לך עוד כמה מקרים. יש אנשים שרוצים שילדים שלהם ילמדו בריאלי, כיוון שלריאלי יש לה שם מסוים, או בחוגים, או בליובק, או ללמוד בויצו, אומנות. לכן, אין בזה פסול. אני חושב גם שאנשים יכולים ללמוד, אבל בעובדה, צעירי דעת לכרמל לא נוטשים את היישוב, נשארים לגור ביישוב, ומשפרים אותו ובונים אותו מחדש, לפי השיפוט שלהם.
הזכרת קודם תעסוקה, שהרבה מצעירי דלית אל כרמל עובדים גם בחיפה, הזכרת גם את יבנה, עוד כמה מקומות בארץ. מה עם דלית אל כרמל עצמה מבחינת אפשרויות התעסוקה הנוכחיות וגם בכמה שנים קדימה?
תראה, אנחנו ליד כביש 6, אוקיי?
נכון.
אנחנו 5 דקות מכביש 6, אנחנו 20 דקות מחיפה, 50 דקות מתל אביב, אנחנו מוקפים באקדמיה, ויש לנו עכשיו אזור תעשייה מבוא כרמל שאנחנו שותפים לו. אנחנו חלק ממרחב. היום כבר לא מדברים במושגים של יישוב, היום מדברים במושגים של אשכולות. והאשכול שלנו, יש לנו שני אשכולות, אשכול צפוני שזה חיפה, נשר, בזן, מוצקים, רחסים וכו', ויש לנו אשכול אחר שזה מגידו, עושיה, יוקנעם, זיכרון, ואנחנו קרובים מאוד ל אזור תעשייה קיסריה, אזור תעשייה ותעסוקה יוקנעם, ואני מקווה שבדיוק בימים האלה אנחנו מפתחים את אזור התעשייה של דלית אל כרמל, ואני מקווה שאנחנו לפחות ניתן מענה ותשובה לכל הצעירים שרוצים לגור בדליה.
כמה מכל זה תלוי בתקציבים שאתה כראש מועצה רוצה, מצפה, מקווה לקבל מממשלת ישראל?
הרבה. ואם תשאל אותי, האם אתה מקבל, להגיד לך לא, לא מספיק.
Okay.
כיוון שהרי זאת מדינה לא שוויונית. לא מדבר, לא מדבר עכשיו על ברמה של, של, התייחסות, עדתית או דתית או כל, אלא זה, זה תפיסות פוליטיות, זה מדינות של שלטון, לא של מדינה, אלא של שלטון.
אתה מרגיש את זה כראש מועצה, גם אולי באופן אישי, וגם כמי שמייצג את
התושבים
שלך?
בוודאי, בוודאי. אני אומר בלי שום, בלי להתבייש. אני אומר את זה מהרבה מאוד צער, שישראל היא מדינה שיש בה, כמו שאומר סמי מיכאל, שווים ושווים יותר. יש קבוצות מוחלשות כאן. החרדים מוחלשים, הערבים מוחלשים, הנשים מוחלשות, האתיופים מוחלשים, זה כאילו, יש קבוצות מוחלשות שאין להם מספיק כוח פוליטי, והן סובלות את חוסר ההתקדמות מעלה-מעלה וקדימה-קדימה. לכן okay. אני מודע, אני חי במדינה שאין בה צדק חברתי ואין בה שוויון אזרחי.
שלושה חברי כנסת דרוזים, שר אחד מהמגזר הדרוזי, אתה מרגיש, רפיק, כראש מועצה שהארבעה האלה משרתים גם את האינטרסים שלך, או שאולי אתה לא מצפה מהם לעשות את זה?
הם כולם חברינו וכולם דואגים כל אחד ביכולות שלו למי שהוא יכול ולכמה שהוא יכול. יש להם גם אג'נדה פוליטית משלהם, יש להם מפלגות. אני גם חבר כנסת יהודי מייצג אותי וחבר כנסת ערבי מייצג אותי, ושר יהודי או שר לא יהודי מייצג אותי. כאילו אנחנו צריכים לדרוש לפי היכולות שלנו ושלהם ולפי המדינות שלהם ולדרישות שלנו. אני לא כל כך מצפה מפוליטיקאים, בוא נגיד את זה אחר.
אוקיי. ניגע בעניין מרכזי שמעסיק מאוד את המגזר הדרוזי בתקופה האחרונה, היעדר תוכניות המתאר. הוקם גם פורום הרשויות הדרוזיות שנפגש, אני יודע שאתם נפגשים ואתם דנים בהרבה מאוד סוגיות, בין השאר גם בעניין הזה, אתה משמש כדובר הפורום. יש בשורה בסופו של דיון?
יש בשורה מאוד גדולה, אבל אנחנו מכירים את ועדות התכנון שהן הולכות ועובדות לאט. שני הגלגל הזה חורקות. ואנחנו למשל בדלית אל כרמל, כשנכנסתי ליישוב, היה לי 75% מכלל הבתים ללא היתרי בנייה. כלומר, קרוב ל-4,000 יחידות דיור מתוך 5,000. ואנחנו בשנה אחת, בשנה שעברה, נתנו 731 היתרי בנייה. השנה, רק בחודש הזה, כבר נתנו יותר מ-117 היתרים. כך שאני מאמין שאנחנו מתקרבים לקראת סוף השנה האזרחית הזאת, עד סוף השנה, עד סוף דצמבר, אני מאמין שנוכל להגיע לעוד איזה 1,000 ומשהו. אם נגיע ביחד לקרוב ל-2,000 יחידות היתרי בנייה בשנתיים בתוך הארבע, זה הופך את המגמה. יש כבר תוכנית מתאר כוללנית שהוגשה, עדיין לא הופקדה, היא לקראת הפקדה, ויש לנו תוכניות מפורטות עם שיתוף קהל בכל השכונות. הבעיה הכי גדולה של היישוב הדרוזי זה שכל האדמות הן אדמות פרטיות. 95% הן פרטיות. כשאתה בא לבקש ממישהו לקחת או לגזור ממנו 35% או 40%, אז זה לא כל כך פשוט ולא קל. ולכן יש כאן הרבה מאוד בעיות, וצריך לזכור עוד דבר אחד, שהמדינה או הממשלה לא תקציבה את התכנון בהרבה מאוד שנים. הגיע השר כחלון שאכן תקצב ונתן תמיכה, ואנחנו בדרך הנכונה.
בוא ניגע גם בחיבור לחשמל. אנחנו שומעים על הרבה מאוד בתים, אולי מאות בתים, שלא מחוברים עדיין לחברת החשמל, בכמה שכונות אצלך במועצה, היעדר טופס 4 וכו'. איך העניין הזה מתקדם אצלך?
הבעיה, כלומר, אתה לא יכול לקבל חיבור חשמל כחוק או כדין, ללא היתר, ללא טופס 4, ללא היתר בנייה. וככל שאנחנו מתקדמים יותר בהיתרים, אנחנו מצמצמים את החשמל הפיראטי וחוסכים את הסכנות. ולכן זה נכון מה שאתה אומר, יש כאן בעיה, אבל אנחנו בשתי שכונות התקדמנו מאוד. אני מקווה שככל שנתקדם מהר יותר עם התכנון ועם ההיתרים, אנחנו נקדם יותר את הנושא החשמל.
אתה יודע, אנחנו מדברים על חשמל ועל מים ועל דיור ותעסוקה וחינוך וביוב, וזה נראה ש... אתה יודע, סדר היום שלך הוא מאוד מאוד עמוס, כראש מועצה כמובן, באופן טבעי. איפה מוצאים את הסיפוק בעבודה?
אז קודם כל, זה ממש נכון מה שאתה אומר. אבל שים לב, קודם כל, זה שמדלת לכרמל היום, סדר היום, הוא תחבורה ותכנון וביוב ומים, זה הישג ענק. כיוון שעד היום התעסקו עם פוליטיקה, עם משפחות, עם דברים אחרים. אז קודם כל, אותי זה מאוד משמח. אני מריח את האספלט, אני רואה בניינים עולים, אני רואה גינות פורחות, אני בונה כבישים חדשים. זה הסיפוק. שאני משאיר אחריי כפר חכם יותר, נגיש יותר, מודרני יותר, ונותן מענה לתושבים לפי החברה, לפי העידן המודרני והחדש. זה מספק אותי מאוד.
אז מזה אני מבין שאין לך שום כוונה אלא להתמודד שוב בבחירות הקרובות.
שאלת המיליון דולר. האמת שאני עוד לא יודע מי מתמודד כאן וכמה מתמודדים, ועוד לא התכנסתי עם עצמי כדי להחליט, למרות שהבחירות אוטוטו תוך 9 חודשים, אבל מאוד, מאוד מוזר שבדלת לכאן אולי זה יישוב היחידי בארץ שעדיין אין מועמד נגדי או בכלל בולט להתמודד על רשות המועצה. אז מצד אחד זה מאוד מחמיא לי, ומצד שני זה קצת מדאיג אותי.
כן.
כיוון שאתה, אם אתה רוצה להתמודד, אתה צריך לדעת מול מי אתה מתמודד, ומה סדר היום של האיש הזה, ומה התכונות והיכולות שלו. ומצד שני זה מחמיא לי מאוד, שאנשים כנראה חושבים שקשה מאוד להתמודד מול ראש מועצה, שאולי נותן להם תשובות להרבה מאוד דברים שחפשו אותם כל כך הרבה שנים.
יכול להיות שזו הסיבה. רפיק חלבי, ראש מועצת דלית אל כרמל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ונאחל לך סוף שבוע מצוין.
תודה גם לך וגם לכל תושבי חיפה והמאזינים ברחבי הארץ.
תודה רבה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ועכשיו, בוקר טוב למועצת הבוקר השישי, מאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדם מהמכללה החברתית-כלכלית, ובועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון קולבו.
בוקר טוב.
אהלן אהלן, בואו נתחיל. תראו, אני משוכנע שלאף אחד מאיתנו אין ספק בנוגע לגיוס נשים לצהל, ובכלל לכוחן של נשים, ובכל זאת הוויכוח הזה מלווה אותנו כבר כמה שבועות, ורק הולך ומתגבר, רבנים, האשמות, חברי כנסת שטוענים לכאן ולכאן. Ladies first, מבחינתנו, מאיה, קדימה.
מה להגיד? שאנחנו חיים במדינה חשוכה, שיש יותר מדי כוח לרבנים, שאני חושבת שאתה יודע שהוויכוח הזה בכלל לא אמור להתנהל.
על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים על הדתה, גיא, אנחנו מדברים על התקופה האפלה בהווי הציבורי והחברתי שלנו.
גם, אני חושב שאנחנו מדברים על איזשהו מין תפיסות מקובעות, מיושנות, לא רלוונטיות. אני חירניק, עושה מילואים כבר 18 שנים, הייתי בלבנון, הייתי בשטחים. אם כוח פיזי היה הקריטריון העיקרי, אז אני לפחות, ואני לפחות עוד חצי מהחיילים לא היינו צריכים להיות שם. ואשר לסיבולת של נשים, אני מציע לגברים פשוטים שאין להם שינסו ללדת. אני חושב שנשים דווקא מביאות ערך מוסף גדול של שכל, של רגישות, של חשיבה, וצהל צריך אותם ואני אעשו רק טוב, ומי שתקוע מאחורה, אז הוא יישאר תקוע מאחורה, אנחנו נתקדם אבל.
בוא, זיכרונות מהשירות הצבאי שלך, שירתת כמדריך כלואים בכלא 6, מי שלא יודע, אז מה, נשים טובות יותר?
לא, היינו אותו דבר, אבל האמת שבמידה והיה דוח אירוע, דוח אירוע זה נקרא במידה ויש איזשהו מאור פיזי, התקוממות, מרד, כל משהו שקשור לזה, אז מן הסתם לא היינו מצפים שבנות, והם גם לא עשו את זה, הם לא היו משתתפות בזה, לא יודע, לעזוק חייל או משהו כזה, אבל בלי כל קשר, אני יכול להבין מאיפה הרבנים מגיעים, אתה יודע, כל הקטע של הדת וייחוד ולא להיות עם גברים, זה אני יכול להבין, אבל אני אישית, אני לא חושב שצריך בחללות נושא כזה עם נשים צריכות להתגייס או לא. מי כמוני מעריץ אחת הנשים הגדולות שקמו לנו אי פעם בעם היהודי, גאולה כהן, וכולנו יודעים מה היא עשתה, ותבין, אז אין פה בכלל, וגם הרבה נשים עוד בקום המדינה לחמו, אין בכלל, אני לא יודע בכלל מה זה אישיו. אני חושב שהעיתונים מחפשים איזה כותרת רב אמר ככה, זה אמר ככה, כי זה משהו מכוח האינרציה, כי חייבים תמיד להבין מה הרב אומר כדי לעשות קצת רעש.
גם העיתונים, גם הפוליטיקאים, אנחנו כולנו זוכרים את מיקי זוהר השבוע שטען שנשים מורידות את רמת הצבא, מה היה?
טוב, מיקי זוהר זה נס רפואי, שהוא מצליח לקום בבוקר, להגיע למשכן הכנסת ולהוציא מילה מהפה. אני חושבת שהבעיה, הלוואי שהיא הייתה נגמרת רק בוויכוח של הצבא. אני חושבת שהבעיה המרכזית היא שנשים עדיין בישראל מרוויחות 30% פחות מהגברים, שרק 15% מהנשים שמתחילות תואר ראשון מגיעות לפוסט דוקטור, להיות פרופסוריות מן המניין, שיש שרה אחת, או לא, יש יותר משרה אחת. אני פשוט, מירי רגב כל הזמן מהדהדת בראשי, אבל
יש אחת חושבת, כמוה.
אבל יש רק אחת כמוה, אבל אתה רואה גם את הפער בין מספר חברי הכנסת, לא חכמים ככל שיהיו, לעומת מספר חברות הכנסת. וטוב היה לו מיקי זוהר היה מאמץ את המשפט של סייג לחוכמה, או לפחות סייג לאי-טיפשות, שתיקה.
כן, ואתה מבין, וכל הנאום הזה בגלל שהזכרת את מיקי זוהר.
ידעתי איפה ללחוץ, ואם אנחנו כבר בעניין של העצמה נשית, אז בואו נמשיך לסיפור הבא. מה לא נאמר השבוע על הקלטת שבה נשמעת אשת ראש הממשלה באופן שאיך נאמר לא ממש מחמיא לה, ובכל זאת לא ניתן לכם לעבור לסדר היום ולהמשיך לסוף השבוע בלי להתייחס לעניין הזה. בועז, כעיתונאי, היית מפרסם קלטת כזו?
עמית, כעיתונאי, כן. אני לא מבין למה, ועובדה שאני, שאנחנו צודקים במחנה הימין, בעיקר בליכוד, שתראו במה אתה מתעסק, כבר דיברת על שרה נתניהו, יש לך פאנל, אתה כל פעם מעלה שלושה נושאים מיוחדים, ושוב, ושוב, ושוב אתה מעלה את שרה נתניהו. מה עכשיו שרה...
מה לעשות שגברת שרה נתניהו תופסת יותר כותרות ממה שאשת ראש ממשלה צריכה לתפוס במדינה הזאת?
זה אישו הקרדינלי ששוב אתה מעלה, ועוד מה נושא קלטת שהיא צורחת. מה המאזינים שלך...
קלטת שהיא צורחת, מתאמרת בעובד שמקבל כסף ממשפחת נתניהו. יש פה הרבה דברים סביב הסיפור הזה.
אז אתר וואלה קרס.
רגע, בסדר, אני חושב שאם הייתי אתר רכילות ארצי, לא חדשות, אתר רכילות ארצי, והייתי עוברת באתר הזה, יכול להיות שכן הייתי מפרסם, למרות שאני ליכודניק, אני אומר את האמת, אבל כשזה מגיע למהדורות החדשות, חבר'ה, מה זה הגזמתם? כאילו ממש לקחתם נושא רכילותי צהוב, והפכתם אותו למשהו חדשותי. לא סתם, העם כבר נמאס לו מכל מה שקורה בתקשורת, מכל הדיווח הזה על שרה, ביבי, יאיר הולך למועדון חשפנות, פותח כותרות. שרה צועקת על יועץ אסטרטגי, whatever, עוזר, פותח כותרות.
בועז, המשפחה הזו שמה את עצמה במרכז העניינים, וככה גם התקשורת מסתכלת אליה, מאיה כאישה...
רגע, עמית, חמוד, יקירי, שלאלפולה בן גוריון היו שמועות שהיא קלפטומנית, מישהו פתח עם זה את
ה... אל תשווה, בועז, בין התקופות.
למה? בין התקופות.
ברור. מאיה, רגע, מאיה, כאישה משכילה, יש לזה בכלל ערך עיתונאי?
צריך פסיכולוגי. אני רוצה להגיד משהו.
זה היה טוב.
כן, אני רוצה להגיד כמה דברים בנושא הזה שהם חשובים.
זאת לא קלטת, זה באמת מה.
אחד, אני חושבת שהבעיה המרכזית, ובגלל זה אנחנו מנהלים את הדיונים האלה, ובגלל זה בועז ואנשי מחנה הימין מרגישים רדופים, אני חושבת שהבעיה המרכזית בסיפורים האלה, שהם מובאים רק כפינה לשיפוטכם. עכשיו בואו נשמע את הקלטת ואתם תבחרו איך לבחון את זה. אם זה מוסרי או לא מוסרי, כמובן שזה לא מוסרי להתאמר בעובדים, וכמובן שזה לא מוסרי ללכת למועדוני חשפנות. אבל אנחנו חייבים, אני חושבת שהעיתונאים חייבים, מלבד יצר המציצנות, לתת עוד איזשהו קונטקסט, לתת עוד איזשהו עומק, לתת עוד איזשהו תחקיר שיסביר למה זה לא בסדר.
גיא, לך אני יודע שקצת נמאס לשמוע על אשת... רגע, רגע, חבר'ה, בואו ניתן גם לגיא לדבר.
עוד דבר ממש קטן.
אני אעשה קלטת... רגע, מאיה, יש לי רעיון. אני אעשה קלטת שלך כעורכת עיתון, איך את צועקת על אחד העיתונאים שלך, ובואי נעשה מזה אייטם. את רוצה להגיד לי כאן שאת כעורכת...
נשמע מסקרן.
פעם על עיתונאים?
בוא, אז קנינו את זה לשבוע הבא. גיא, לך אני יודע שקצת נמאס מאשת ראש הממשלה. רגע, מאיה.
אני חייבת להגיב על זה. בוא, מה שאני בא ואני אומר.
וואו.
שמצפים ממשפחת מלוכה או ממשפחה שכן עומדת בפרונט, הם עומדים בפרונט, מה אתה עושה?
אבל זה הטעות שלך, שעובדה שאת רואה בהם כמשפחת מלוכה. מי אמר שאני...
הם עומדים בפרונט.
לא, כי את רוצה להפוך אותם לאנשים צנטרליסטים שמשפחת מלוכה, מונרכיה. לא, מאיה, זה את מנסה לעשות את זה.
רגע, רגע, מאיה ובועז, מאיה ובועז, בואו, יש כאן, יושב כאן גיא פדה, שאני יודע שקצת נמאס לו לשמוע על אשת ראש הממשלה, אני מבין שלכולכם, ועדיין אנחנו מתעסקים בזה בלהט ובעניין רב, גיא. בוס גולן את הסיפור הזה?
כן, נמאס לשמוע על משפחת נתניהו, אני לא חושב שהם באמת כל כך מעניינים, אני רק חייב לפרגן בדבר אחד לשרה נתניהו, מי שיודע כמה קשה להתקבל לתואר שני בפסיכולוגיה, מי ששרדה את הדבר הזה, בהחלט יש לה כל הזכות לדרוש את הקרדיט על הדבר הזה, בעניין הזה אני מפרגן לה, פעם ראשונה ואחרונה שאני מפרגן למשפחת נתניהו על משהו.
אוקיי, אז אם נסכם את העניין הזה, B-A-M-A, וזהו, בואו נמשיך.
פסיכולוגי.
טוב, תראו, יצא ככה שכל המועצה שלנו הבוקר היא בסימן נשי, אז בואו נסיים עם השגרירה החדשה שלנו בעולם הגדול, דרך ארוכה, סתעשיר עם האימון מקריית חיים, ועד לתפקיד ראשי במחזמר שיקגו, על במות ברודווי. בועז, תפרגן.
אני מפרגן, כי אני אגיד לך גם למה. קודם כל, אם היא שלנו, מהאזור, קריית חיים, אז תמיד גם כשבפעם הראשונה היא עלתה שם בכוכב נולד, רציתי שהיא תזכה ולא נינה טיים, כי כולנו יודעים איפה נינה טיים ומה אנחנו כבר דיברנו עליה. שלא שומעים אותה, נעלמה, לא מעניינת, פסה, ואיפה שירי מימון. גם מבחינת היכולות הקוליות, היא לא יכולה להשתוות אליה, לדעתי. אבל מה שרוצה להגיד שהיא אכן שיחקה אותה, להגיע לברודווי, לעשות את שיקגו, זה לא דבר של מה בכך. ואני זוכר את שירי, דרך אגב, היא הייתה עושה הרבה קריוקי, קריוקי, לא קריוקי, הרבה באיזה פאב כזה,
במה פתוחה.
במרידיאן. כן, אני לא זוכר, לא זוכר קראו לו. אבל כבר אז אמרתי, בוא נהי, היא תהיה גדולה הדבר הזה. וצדקתי, אין אחד שסנובה לא שמה ידה עליו, הוא הופך להיות כוכב, נקודה.
אוי, אז נו, תכתוב עליי שאני צועק.
גיא, שני הסנט שלך בעניין שירי מימון, יד אלוהים נגע בה?
כן, תשמע, אם היינו אומרים על גל גדות לפני כמה שנים שהיא תהפוך להיות מגה סלב עולמי, אז היינו מחייכים, והנה היא עשתה את זה, עשתה את זה בצורה מרשימה מאוד. אני מאחל גם לשירי מימון, וכל מי שבאמת, כמו שבועז אמר, מי שגדלה פה במרחב שלנו, וצמחה וטיפסה, אז כל הכבוד לה, באמת יש לה קול יפה ומקסים, ואני מחבב אותה ומאחל לה המון בהצלחה.
מאיה, אחרי החיקוי של שרה נתניהו, על החיקוי של שירי, אני אוותר.
כן. לגיא, שכבר שהיא הייתה באירוויזיון והגיעה למקום רביעי, ודרך אגב, מי שזוכר באמת שבהתחלת ההצבעה היא הובילה במקום הראשון, רק אחרי זה קצת ירדה, 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 והגיעה למקום הרביעי. כבר אז ראו שיש לה איכות של דיבה, מנעד קולי מדהים, היא באה, אתה יודע, כאילו היא עשתה בית ספר לאירופה, ואחרי זה היא גם השתתפה בתחרות של MTV.
נכון.
של שיר. Mm-hmm. אז זה לא משהו, אני תמיד כיסוג של מריה קרי, אז לי זה לא הפתעה, ואני חושב שלהרבה אחרים זה לא הפתעה.
מאיה, מדיבה לדיבה, בואי תסכמי לנו את סיפור שירי מימון.
אני מאוד מחבבת את שירי מימון. כן. אני מסכימה עם בועז במובן הזה שבאמת היא הוכיחה שיש לה איכויות קוליות ועבודה קשה, ואני חושבת שיש בה משהו מאוד אנושי ומשתף פעולה. אני יודעת את זה, כי לא פעם כשערכתי את עד הקריות, אז גם ראיינו אותה, והיא באמת שיתפה פעולה, והיא לא כזאת דיבה, היא באמת בן אדם חם, צנוע, שנוגע בשורשיו, ואני חושבת שהשיר האחרון, השיר האחרון שהיא הוציאה, מרגש אחותי, קצת מוכיח שהיא באמת היא ראויה, היא באמת ראויה הרבה יותר ממי שכתפה את המקום הראשון, נינת אולגרמה טייב.
יפה, אז עם אורה הזרקורים
לגמרי סיימנו
את הפרגונים. היה למה יושבים את השיר ליחטות, זה נשמע הרבה יותר טוב.
יחטות. טוב חברים, זה לא, רק רציתי להגיד לכם שזה לא שישי בבוקר בלעדיכם. מאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, בועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון כל בו, תודה ענקית וסוף שבוע נעים.
שבת שלום.
יאללה ביי.
הבוקר השישי מגיש עמית לוי.
אבא פגומי כבר מזמן לא עוד קבוצה בפייסבוק, מה שהחל לפני כשנתיים ויחד עשרות אלפי אבות שמנסים להיות טובים בטיפול בילדים, הפך לתופעה של ממש. מאחורי מה שכבר הפך למותג עומד שר בנרוש מקריית עתה. בוקר טוב שר.
בוקר טוב.
אז הכל בעצם התחיל מהניסיון הפרטי שלך כאבא צעיר לפני קצת יותר משנתיים.
נכון, נולדה לעידן הבכורה שלי והבנתי שאני לא מושלם בלשון המעטה.
כמה זמן לקחה להבין את זה?
בחדר הלידה. ממש ככה, אפילו לפני, כבר בהיריון, אפשר לזהות שככה, אז רובנו, בדיעבד אני הבנתי שרובנו הוא מושלמים ויש לנו פגמים. התחלתי לכתוב סטטוסים הומוריסטיים, ככה אני מתמודד עם דברים בדרך כלל בהומור, והסטטוסים האלה ככה תפסו תאוצה, ומאז פתחתי עמוד שגם הצליח, ולפני שנה גם פתחתי קבוצה שהיא יותר קהילתית.
כן. ומאז הקבוצה הזו גדלה, ואנחנו כבר מדברים על משהו כמו 80 אלף חברים, עוד יותר מפי שניים מזה עוקבים?
כן, 80 אלף חברים בקבוצה, 160 ומשהו אלף עוקבים בדף, יש גם הרבה, בערך 10 אלף מונקינים, שאנחנו מאשרים אחד אחד.
אוקיי.
והפכנו לקהילה של ממש, גם בפייסבוק וגם בחיים האמיתיים.
אז זהו, אז בחיים האמיתיים חגגתם גם את הפגום הולדת, את היום הולדת של הקבוצה לפני שבוע. ספר לנו על האירוע הזה.
התרגשתי כמו ילד קטן שחוגגים לו יום הולדת בדיוק. והיה מדהים. סינמה, עשיתי גלילות, נכנסנו ובאמת כל הסינמה היה לכבודנו. 800 פגומים, התקבצנו ועשינו ערב של גברים, אוכל, שתייה, בירות, הגרלות, כל מיני מתנות, סטנדאפ.
זהו, זה נשמע כאילו, אתה יודע, במפגשים מהסוג הזה, ותחת הכותרת האבא פגום, באים, היו שם כמה, 800-900 גברים, הראש לוקח אותך לסצנות, אתה יודע, של גברים שבוכים אחד לשני על הכתף, אבל כמה מזה באמת היה שם?
יש הכל מהכל, כן. ככה גם בקבוצה ביום-יום בפייסבוק וגם מחוץ לפייסבוק, הכל מהכל, יש גם הומור, גם קצת דברים רציניים, גם קצת עזרה, תמיכה, לא קצת, הרבה, הרבה תמיכה. חלק מהתמיכה זה תמיכה באוי קשה לי פה עם הילדה, וחלק מהתמיכה היא תמיכה יותר עמוקה בדברים יותר רציניים של, אתה יודע, אנחנו עסוקים בהמון תרומות והמון עזרה לקהילה, בין אם זה לפגומים ובין אם זה אפילו לא לפגומים, ובאמת זה כל פעם מפתיע אותי מחדש רמת הנתינה שהיא, אתה יודע, בלי לרצות חזרה.
זה באמת, כן,
משהו נקי.
זה באמת הפך לסוג של קבוצת תמיכה. איזה תגובות אתה ואתם מקבלים מהאנשים שלכם?
תשמע, בהתחלה קיבלתי הרבה עיניים מהעורף, שהייתי יושב מול הטלפון ומול האייפון ככה הרבה שעות ביום. אבל ברגע שהצודקת שלי הבינה שזה כל כך משמעותי, לא רק לי, אלא באמת קהילה שלמה בכל הארץ, אז היא מקבלת את זה רוב הזמן, היא מקבלת את זה והיא תומכת ועוזרת לי אפילו לעשות חלק מהדברים.
כמה שעות ביום הקבוצה והדף מעסיקים אותך?
היום זה כבר רוב שעות היום, אני אומר את האמת, היום זה כבר מהבוקר שאתה פותח את העיניים ועד הלילה שאתה הולך לישון, לפעמים אחרי שאתה הולך לישון אתה מקבל הודעות או טלפונים, קיבלתי גם בשלוש שעות בוקר טלפונים בעולים,
כן.
ואתה צריך להיות שם כי אין, לפעמים אין מישהו אחר, ככה כמה מוזר שזה יישמע, לפעמים אנשים שאני לא מכיר אפילו ואני כרגע האוזן קשבת שלהם ואין מישהו אחר וזה מעסיק אותי, כן, כל שעות היום. אני משתדל גם להכניס בתוך זה כמובן את המשפחה המדהימה שלי, ויש לי עוד עבודה גם, שהיא גם גוזלת לי המון מהזמן, אבל זה כיף.
זה בעצם הופך אותך לפגום עוד יותר, אתה יודע, יש לך את העיסוק הזה שאתה אומר מלווה אותך יותר מ-24 שעות ביממה, אז יש לך תירוץ טוב להיות פחות אולי עם הילדות.
את האמת, אני מחפש את הזמן הזה להיות אחלה עם הילדות, עם כל כמה שאני פגום,
כן.
יש באמת זמן כל כך מועט ו... הילדה חוזרת מהגן וזה, אני מחפש את הזמן הזה, למרות שאין ספק שגם לפעמים כשהן צורכות, אז יש לי איזה תירוץ ללכת הצעיד השנייה אחרי.
ומה הילדות שלך יגידו עוד כמה שנים כשהם ייכנסו ויקראו פוסטים של אבא ושל החברים של אבא, מה הם יחשבו?
רוב הזיגויים שהם ירצו לדבוע אותי, אבל אני מאמין שעם חינוך נכון הם יבינו, כמו שהרבה מהחברים כבר מראים לנו בקבוצה, אני, הילדות שלי עוד קטנות מדי, אבל הרבה מהחברים יש להם ילדים כבר שהם יותר בוגרים.
כן.
והם מראים ומסבירים שגם הילדים כבר מבינים שאבא פגום, זה בעצם לא פגום במובן שלילי, זה הפך להיות בעצם הכל חיובי, המילה פגום הפכה להיות חיובית. גם אנשים ששואלים אותי מה זה בעצם, למה פגום, מי שמכיר מבין שזה משהו הפך להיות בעצם חיובי. לכן אין דרך אחרת לקחת את זה חוץ מחיוך ו...
אז אחרי בתקופה כזו ארוכה של פעילות ושל מפגשים עם עשרות אלפי אבות, גם בפייסבוק וגם בחיים האמיתיים, שר, תן לי טיפ זהב אחד לאבא המתחיל.
תקלת אותי, טיפ זהב אחד. אני חושב, קודם כל, אל תצפה להיות מושלם. זה בעצם מה שמנחה אותנו בערב. אל תצפה להיות מושלם, כי ברגע שאתה מצפה להיות מושלם ואתה מפשל, אז אתה לוקח את זה קצת קשה, או שהסובבים אותך לוקחים את זה קשה. מראש, תדע שיש לך את המגבלות שלך, תנסה לקחת את זה גם בהומור, גם אם קצת קשה לך, תנסה לעשות דברים ככה בעצלנות נחמדה לפעמים, וכזה עם חיוך וקריצה, ואז אנשים גם יקבלו את זה יותר טוב. להוציא את המיטב מכל סיטואציה, ולא להיות כזה תקוע ב... אני חייב להצליח הכל ולהיות מושלם
לעשות. סער בן ארוש, מייסד קבוצת הפייסבוק אבא פגום, אני מאוד מאוד מודה לך, ועכשיו אתה יודע, לך תתפנה לתכנן תוכניות מה עושים עם הילדות בשבת.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה, ביי ביי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
מחקר חדש שפורסם השבוע קובע שגיל ההתבגרות בימינו נמשך עד גיל 24, ולצורך העניין הזה... אני רוצה לדבר עם מישהו שיש לו עוד 3 שנים עד שיגיע לתחנה הזו. בוקר טוב, מלך זילברשלג.
בוקר מצוין, הוא אפילו לא מתקרב לגיל 21 מבחינת התבגרות, אבל כן. אבל זה מפתיע, הנתונים מאוד מפתיעים, אתה מסכים איתי?
אני מסכים איתך, אבל בוא, איך זה נראה מהצד שלך?
הייתי בטוח שעד גיל 40 אפשר עוד להתבגר.
אוקיי.
בטח בדור שלנו.
נכון.
אני, למשל, קצת צעיר, קצת לא מאוד צעיר. נתקלתי במקרים שהייתי צריך להסביר, נגיד, לצעירים מה זה סטטוסים מטייצים, כשהעמוד חזר.
כן.
הרגשתי קצת מבוגר.
נכון.
וכל מה שנוגע לטכנולוגיה, ברגע שאתה לא ממש, ממש, ממש צעיר, אתה ממש מבוגר.
אז באמת, אז...
לאן להתבגר.
אז זה באמת חלק מהעניין, הטכנולוגיה, הרי כולנו בסופו של דבר נפגשים במסכים.
הנתון הזה מבוסס לגמרי על טכנולוגיה, כי זה פשוט שואב את כולנו אחורה, ואז זורק אותנו קדימה, כי בסוף בסוף יגיע משהו שלא תצליח לעמוד בו. במקרה הספציפי שלי, פרסו זה מיוזיקלי, אני לא יודע אם המאזינים יודעים במה מדובר, זו... בעצם רשת חברתית שאני פחות מסתדר איתה, אוקיי? עם כל האחרות אני מסתדר יופי, יהיו שיאמרו יופי, יהיו שפחות יתחברו, אבל הנה משהו שאני לא מסתדר איתו, ואני צעיר, זה לגמרי אמור להיות לגיל שלי.
אולי כי זה יותר מיועד לתקן אותי, אם אני טועה, כן, ממרום גילי לילדות בנות 14.
מה מוציא אותי מכלל ילדה בת 14?
אני חוזר בי ואתה צודק.
יופי, אבל שוב, אני חוזר לזה שהטכנולוגיה היא זו שמשכת את כולנו אחורה, ואז דורג אותנו קדימה. בגיל 24 זה כנראה קורה, אבל אני נלחץ, אל תתחיץ אותי לקראת האחת.
אז רגע, בוא, אני לא לחיץ אותך, אבל איך זה, איך זה מהבחינה הזו במגזר החרדי? בכל זאת, אנחנו מדברים פה על, אתה יודע, על דפוסים חברתיים, תרבותיים. הדפוסים הם שונים בין החברה החילונית, שאני מניח שאליה מתייחס המחקר הזה בעיקר.
נכון, אלא אוכלוסייה הכללית.
כן.
מה שקורה במגזר החרדי, זה בעצם נישואים בגיל 18, ואז זה הקפיצה למים העמוקים, ואין לך ברירה אחרת אלא להתבגר. אוקיי, אתמול היית ילד מפונק שיושב בישיבה ואין לו בכלל דאגות. התלבטתי אם להגיד כמעט ואין לו דאגות, אבל אמרתי אין לו בכלל דאגות. ולמה, יושב על הספר ולומד, וגם אם הוא מחליט אחרי החתונה להמשיך בכולל וללמוד, יש לו משכנתה על הראש, יש לו להביא לחם הביתה, ואין לו ברירה אלא להתבגר. אז הנתון הזה, לעניות דעתי, בכלל לא שייך למגזר אינטרטור שמרן הזה, אוקיי? וזה אחד הפלוסים הגדולים שאני רואה בעולם השידוכים של, אתה יודע, בני זוג שכל החיים לימדו אותם להתרחק מבני המין השני. הדרך היחידה שיכולה להיות בריאה להם היא פשוט לזרוק אותם למים העמוקים ולהגיד להם, תסתדרו, כי אם יזרקו אותו לשוק ויגידו לו, תחזור עם מישהי, אני לא יודע כמה טוב זה ייגמר.
כן, אתה יודע, אולי, אני חושב על זה עכשיו, אולי זה בעצם העניין הזה של גיל 24, שהילדות נמשכת עד גיל 24, זה קצת מיישר קו עם דמויות שאנחנו מכירים בעיקר מהמקרא, אתה יודע, כל מיני דמויות מאוד מוכרות, שהלכו לעולמם ונאספו אל אבותיהן בגיל 200, 300, 400, אולי זה חלק מהעניין, אולי גם להם היו מסכים.
נכון, אבל מצד שני, אתה תוכל לראות על נישואים בגיל 12 ו-13 בזמן המקרא. אז זאת אומרת שהחיים הבוגרים שלהם היו מגיל 12 עד גיל 200.
כן.
היה שם משהו נורא לא פרופורציונלי, אני לא כל כך מבין בשנים הללו.
אוקיי.
אבל אני מניח שאולי ההיסטוריה קצת חוזרת. זה גם, אם אני לא טועה, היום חיים קצת יותר מלפני דור או שניים.
נכון.
אולי עוד נחיה, אתה יודע, אולי תראיין אותי בעוד 120 שנה כזה.
אז תשמע, חוץ מלומר נחיה ונראה, אין לי איך באמת לסיים את השיחה הזאת.
אתה אומר בנימה אופטימית, לא אם נחיה, נראה. אתה אומר,
נחיה ונראה, בטח.
אנחנו בטוח בזה, אז אנחנו נתבגר. אני מניח שעד שאני אגיע לגיל 24 כבר יגידו שזה גיל 30.
יכול.
זאת אומרת, אני רודף אחרי סוף ההתבגרות וזה לא יגיע אף פעם, נראה לי, כי אני מכיר את זה.
וכמו שאתה יודע, אמר פעם משורר מאוד ידוע, ברי סחרוף, אין קץ לילדות.
אין קץ לילדות.
בסך הכל. מלך זילברשלג, הנער המתבגר החביב על התוכנית, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
ועל שבת נהדרת.
שבת מצוינת, תודה רבה. ביי ביי.
האורח האחרון שלי הבוקר נמצא על הבמות ומול מצלמות מאז שהיה ילד לחיים של כולנו, הוא נכנס באמצע העשור הקודם ומאז הפך לכוכב מוכר ואהוב כמעט בכל בית בישראל. בוקר טוב, הראל סקאט.
בוקר טוב, שבת שלום.
מה שלומך?
אני מצוין, איך אתם?
אנחנו נהדר, מחכים שתגיע לבקר אותנו שוב בקרוב, כבר היית כאן בעבר.
אני אגיע, אני אגיע.
אז יופי, אז הבטחה כבר יש לנו. תשמע, אתה באמת כבר המון זמן איתנו, באמת כמו שציינתי מאז אמצע או תחילת העשור הקודם, מוזיקה, הצגות, מחזות זמר, טלוויזיה, איך מתחזקים קריירה כל כך הרבה שנים?
אני חושב שנשארים פתוחים בראש לעשות המון דברים. ומגיעים רעבים. זה לא תמיד כיף, זה לא תמיד פשוט, ולא תמיד יש זמן, אבל בסופו של דבר זה מאוד מאוד מספק. אני בא ממקום כזה שמאז שאני ילד אני נמצא על הבמה בכל מיני מובנים, בעיקר, בעיקר, בעיקר במוזיקה, אבל גם בתיאטרון ובטלוויזיה וכאלה, ויש לי את הזכות לעשות את זה היום. אני לגמרי נהנה.
זה תמיד הכי חשוב. אתה יודע, בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה כוכבי ריאליטי. אנחנו זוכרים, גם אתה התחלת שם, אבל זה כבר איפשהו, כבר, אתה יודע, התמסמס בדרך. מבחינתנו, אתה, הראל סקאט היום לא, אולי פחות מזוהה עם כוכב נולד של מתי? 2004?
2004. כן, כן, לא באתי עם ריאליטי.
בדיוק, נכון. גם היה לך את הרקע לפני כן, וגם כבר עברו שנים מאז. יש שם איזושהי אינפלציה של תוכניות ריאליטי מהסוג הזה. אתה גם, כמובן, שופט באחת מהן. המשימה הזו לפרוץ, להגיע לתודעה ולשרוד בה יותר קשה היום לחבר'ה הצעירים, לאומנים המתחילים?
אני חושב שכן, כי יש יותר פלטפורמות להיות בהן, וכשיש יותר פלטפורמות יש יותר אנשים שמנסים. אבל אתה יודע, זה הנוף עכשיו, זה מה שקורה, לא ברמה הטובה ולא ברמה רעה, זה פשוט זו המציאות. ואני חושב שבסופו של דבר מי שבאמת ריק במה שהוא עושה ומי שטוב במה שהוא עושה זה יצוף למעלה וזה יצא. אני אשחק, אולי ייקח טיפה יותר זמן, אבל זה יצא.
אתה מכיר, אמרנו, את הסיטואציה הזו גם מהצד הזה של השולחן שאתה יושב בו היום, בכוכב הבא לאירוויזיון. יש לך פייבורית אגב בתחרות?
יש לי.
יהיה מוגזם לבקש אם תחשוף את שמו?
האמת שאמרתי זה כבר בשידור עצמו, אז אני חושב שלאירוויזיון עצמו כרגע אני חושב שנטע צריכה לזכות. נטע מביאה, נטע ברזילאי כמובן, עם הלופר צריכה לזכות, כי היא מביאה משהו אחר כל כך מכל מה שגם אנחנו הבנו בשנים האחרונות, אם בכלל, וגם קיים באירוויזיון, וחלק מהעניין החשוב באירוויזיון זה להפתיע, ולהיות שונה.
כן. ואת מי מהשופטים שלצדך היית שולח לאירוויזיון?
את סטטיק ובנאל, מחר. ברור.
כמו שאומרים, קל.
קל.
אוקיי, בוא נחזור לדבר עליך. ב-15 בפברואר, סיבוב מופע החורף שלך, אהבה מסובבת הכל, מגיע לבית המרזח ברמת ישי. למה אנחנו צריכים לצפות שם?
סיבוב חדש, סיבוב עשור, כמו שאמרת. הוא שונה קצת מהמופעים הקודמים, כי הוא קצת יותר מסיבה מההתחלה ועד הסוף. עשינו כבר המון המון הופעות מאז שיצאנו לדרך, וזה באמת כאילו כל הופעה יותר כיפית מהשנייה, אני לא יודע להסביר את זה. זה מרגיש כאילו ניתנה לך הזכות לחגוג עכשיו במשך שנה ומשהו שנתיים, ואתה נוסע לחגיגות בכל מקום. אז הפעם אני גם מצרף אליי את חברה שלי, אניה בוקסן, שכבר הופיע איתי באנגר, וראיתי כי טוב, אז אמרתי, למה שתושבי הצפון לא יודעים מזה גם?
בצדק.
ואנחנו באים לעשות כיף ולשמוח ולשיר ומוזיקה טובה והרבה כסף והרבה ריקודים. כיף, 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 ממש. אני נהנה מזה ברמות.
כיף, כיף ומסיבה, ואני בטוח שכל מי שיגיע גם ייהנה. נזכיר גם שב-22 בפברואר אתה בעבר אלה בלהבות חביבה, ב-15 במרץ בתיאטרון הצפון, מגיע כאן לאזור בתקופה הקרובה, וכמובן בכל רחבי הארץ, אז רק נשאר לבדוק איפה אתה נמצא, ולרכוש כרטיסים, ולהגיע וליהנות.
נכון. כל הצפוניקים ששואלים אותי, למה אתה לא בא לצפון? למה אתה לא בא לצפון?
אז הנה. כן, יש תוכנית, יש תוכניות לעונה הזו, הקרירה והנהדרת שעוברת עלינו. איך אתה אוהב להעביר את סוף השבוע שלך? כשאין הופעות?
זהו, כשאין הופעות וכאלה, אני משתדל כמה שיותר להעביר אותו עם עידן, חבר שלי, המשפחה שלי. זה כמו תרופה בשבילי. אני באמת צריך את זה.
אני חושב שכולנו מזדהים עם העניין הזה. הראל סקאט, אנחנו כבר מחכים לך גם בהופעות וגם שתגיע לבקר אותנו כאן בתחנה, באולפן. תודה רבה רבה לך ואחלה סוף שבוע.
ביי, תודה רבה לך.
ביי, תודה. תודה רבה, ביי.
ביי ביי.
זוכר אותך לובש את החולצה שלי כמעט כל יום שבת בבוקר בישנית חצופה. אני זוכר לילות שלמים כמה צחקנו על כל שטות מוחלטת, מלחמות על השמיכה, או כמה שאהבנו קצת אחר.
וכשברקע אנחנו עם בין השמיכות של הראל סקאט, זה הזמן לסיים. תודה לכל מי שהיה איתי כאן הבוקר, לטכנאי הבית גיא עמודאי, עמודי, ולכם שהזנתם ופתחתם איתנו את הבוקר השישי. אחלה סוף שבוע. יאללה ביי.
אז אולי אבוא לביקור פתאומי, מה את אומרת? ונכתוב עוד חיוך, זה עדיין אותן מנגינות. ואולי הזמן שעבר עוד עשה אותך קצת מפויסת, ונשיר את השיר שכתבתי לך בין הסמיכות. או כאן פעם שבנו קצת אחרת, זוכרת איך את עכשיו בלעדיי. זוכר אותך יושבת בקורסה הישנה עם סוכריה וספר, כל כך נינוחה. אני מכיר את המבט שלך, תמיד יודע שאת מאושרת. ומתי חשוכה, או כמה שאהבנו קצת אחרת, שוכבים בחול בחוף הים. כמה שאהבנו קצת אחרת, זוכרת איך את עכשיו בלעדיי. אז אולי אבוא לביקור פתאומי, מה את אומרת, ונכתוב עוד חיוך, זה עדיין אותן מנגינות. ואולי הזמן שעבר עוד עשה אותך קצת מפויסת, ונשיר את השיר שכתבתי לך בין הסמיכות. או כמה שאהבנו קצת אחרת, זוכרת איך את עכשיו בלעדיי. אז אולי אבוא לביקור פתאומי, מה את אומרת, ונכתוב עוד חיוך, זה עדיין אותן מנגינות. ואולי הזמן שעבר עוד עשה אותך קצת מפויסת, ונשיר את השיר שכתבתי לך בין הסמיכות. או כמה שאהבנו קצת אחרת, איך את עכשיו בלעדיי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.